אוקיי, אז סטיבן אוהב לתת כותרות לשיחות, אז גם אני אתן. הכותרת של השיחה הזאת תהיה מודעות היא חופש. אז אני רוצה לחזור קצת לדבר על האופן שבו התודעה שלנו תופסת דברים, חובה דברים, יותר נכון, בונה דברים, מבנה, מפברקת, אם אתם רוצים. ולתודעה הזו יש, תודעה מפוצלת, ניתן לומר כך, יש דרך לתפוס את עצמה. זאת אומרת, היא מפצלת בין המידע החושי, הקלט החושי שמגיע אל המוח, לבין האדם, אני שמקבל את המידע הזה, שלכאורה מגיע מבחוץ. ואז התחושה היא שאנחנו פשוט מגיבים למידע החיצוני הזה, למידע שנקלט באברי החישה שלנו. זאת אומרת, תפיסת המציאות הרגילה אומרת שיש אני, הגוף והתודעה הזו, ויש עולם של אובייקטים שהם לא אני. זאת אומרת, יש הגוף תודעה אני, ויש עולם שלם של אובייקטים שהם לא אני. ואנחנו מאמינים שלאני ולעולם יש קיום עצמי ונפרד, ובכל רגע פשוט מתקיים מפגש ביני לבין, ביני כאן לבין העולם שם בחוץ. כלומר, אני רואה לדוגמה את החדר הזה, מלא באנשים שיושבים מולי, וזה העולם ברגע הזה, זה העולם האובייקטיבי שאני רואה שקיים מבחינתי ברגע הזה. אבל אם אמיר, נגיד, שיושב שם בשורה האחרונה, כן, או לפני, מסתכל על אותו עולם אובייקטיבי, כן, אז אמיר רואה עולם אחר לגמרי מהעולם שאני רואה אותו. כן? אני ואמיר את אותו עולם אובייקטיבי רואים בצורה שונה לגמרי. אוקיי? אמיר רואה את הגבות של כל האנשים שמולו, אני רואה את הפנים של, אני רואה אתכם, באופן הזה, אוקיי? אז אמיר לא רואה פרצופים, לא רואה הבעות פנים, אמיר רואה אותי, אבל בעולם האובייקטיבי שאני רואה עכשיו, למשל, אני לא קיים בכלל, אני לא רואה את עצמי, כן? אז אנחנו כבר מתחילים לראות שאנחנו מדברים על לכאורה אותו עולם, אבל מבחינת החוויה שלנו, זה לא בדיוק אותו עולם, זה עולם מאוד שונה, אוקיי? זאת אומרת, כולנו בטוחים תמיד שאנחנו מדברים על אותו עולם אובייקטיבי, אבל בחוויה הישירה שלנו אין עולם אובייקטיבי, אין אף פעם עולם אובייקטיבי, יש רק עולם פרטי. יש העולם שאני רואה והעולם שאמיר רואה לצורך העניין, הם שונים לגמרי מבחינת החוויה, כן? ודיברנו עכשיו, עד עכשיו, רק על העולם שאותו אנחנו רואים, ומה עם העולם שאנחנו שומעים, כן? כל אחד כאן שומע מבחינת השמיע, אני פשוט עובר ככה על כמה חושים, כן? אז אמיר שומע מבחינת החוויה של השמיעה, עולם אחר מזה שאני שומע, או כל אחד אחר מהמקום שבו הוא יושב באולם הזה, אוקיי? זאת אומרת, גם עולם הצלילים הלכאורה אובייקטיבי הוא סובייקטיבי לגמרי, והוא מותנה, והוא תלוי במיקום שלנו באותו so-called עולם אובייקטיבי, כן? אנחנו חשים עולם פרטי לגמרי, וחשוב להבין את זה, אנחנו חשים בחוויה שלנו עולם פרטי לגמרי. למשל, הטמפרטורה בחדר הזה, למה המזגן לא עובד, by the way? אוקיי? אז גם נאמר שהוא היה עובד, והיה רשום, מה כתוב שם, 20 ומשהו, אני לא רואה, כן? מה, 23? אז אני בטוח שמבחינת החוויה שלנו, החוויה האישית שלנו, ה-23 שאני מרגיש, ה-23 שאתה מרגיש, ה-23 שאת מרגישה, אין לזה שום משמעות. זה מספר. זה מספר. גם זה מאוד מאוד סובייקטיבי. התחילו לראות עד כמה אנחנו מייחסים ממשות, אנחנו מייחסים לאותו עולם אובייקטיבי שלכאורה אנחנו חווים כל הזמן. הכל. אוקיי, ניגע במשהו. ניגע, נניח את היד, ניגע במשהו. אני ארגיש שזה רך, מישהו אחר ירגיש שזה דווקא מחוספס. אוקיי? אז בכל רגע ורגע, אנחנו יודעים המזגן? אחרי שהזכרתי את המזגן הזה, אוקיי. זאת אומרת, נטעם משהו, כל חוש שאתם רוצים, נטעם משהו, לי זה יהיה מתוק, ומישהו אחרי יגיד, מתוק, מה אתה חמוד, איך אפשר, איך אתה יכול להגיד על זה מתוק? זאת אומרת, אנחנו מדברים, אם נבדוק את החוויה הישירה שלנו, את החוויה החושית הישירה שלנו, אז אנחנו לא מדברים על עולם אובייקטיבי אחד, אנחנו, כמה אנשים יש על הפלנטה הזאת? 7 מיליארד, 6 מיליארד, לא יודע כמה. אנחנו מדברים באמת על 6-7 מיליארד עולמות סובייקטיביים לחלוטין. לא כתיאוריה, אם אנחנו מתבוננים ישר בחוויה שלנו, ישירות בחוויה שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו מתבוננים בחוויה המיידית שלנו, בכל רגע ורגע, ושוב, לא כתיאוריה, היא תמיד פרטית, היא תמיד סובייקטיבית. אין ולא יכול להיות אף פעם עולם אובייקטיבי שמתקיים לו בנפרד מאיתנו. אין עולם אובייקטיבי שמתקיים בנפרד מאיתנו, ואין ולא יכולים להיות אובייקטים שמתקיימים בנפרד מאיתנו. זאת אומרת, תפיסות, תחושות, מחשבות, הן פרטיות לגמרי. כך שבכל רגע ורגע אנחנו חווים, תופסים אין ספור עולמות מבחינתנו. אין ספור עולמות, אוקיי? או בכל רגע ורגע, יותר נכון, לומר, מתקיימים, נגיד, 6-7 מיליארדים של עולמות שונים בחוויה הישירה שלנו. וזה מאוד משמעותי, כי זו ההתנסות הישירה שלנו. אבל המחשבה, התנאיה, האמונה הכי עמוקה שלנו אומרת בדיוק ההפך. היא מתנגשת וסותרת את החוויה הישירה שלנו. תחשבו על זה, היא אומרת, כולנו חווים את אותו עולם אחד, נכון? יש עולם, על מה אתה מדבר? יש עולם, הנה, צא החוצה, תראה עולם. אבל אם אנחנו מתבוננים ישירות בחוויה שלנו, אנחנו פוגשים משהו אחר. זאת אומרת שאנחנו מציבים, ניתן לומר ככה, את הסדר הלא נכון. אנחנו מאמינים שקודם יש עולם של אובייקטים נפרדים, שלכל אחד מהם יש איזשהו קיום עצמי, ורק אחר כך מופיעה המודעות אליהם, כאשר אנחנו באים במגע איתם. זה מה שמשתמע, זה מה שעולה מהחוויה שלנו. אבל החוויה הישירה שלנו היא הפוכה. קודם כל אני, קודם כל צריכה להיות נוכחות, קודם כל צריכה להיות מודעות, ואז מופיע העולם. זאת אומרת, אנחנו הופכים את הסדר בלי להרגיש שאנחנו הופכים את הסדר. אוקיי? זאת אומרת שבכדי שתתחיים כל חוויה שהיא צריכה להיות קודם, או הקרקע, או הבסיס, או על הקרקע הזאת יכולה לצמוח בכלל חוויה, צריכה להיות נוכחות ומודעות. נוכחות ומודעות. לא כפי שאנחנו תופסים את זה בסדר ההפוך. זאת אומרת, וכל העולם, כל העולם בעצם מופיע או נולד מתוך הנוכחות מודעות הזו. אבל בכך לא ממש מסתיים את החקירה שלנו, אנחנו יכולים לקחת את זה גם עוד כמה צעדים הלאה. כי כפי שאנחנו יכולים להיות מודעים לעולם, לעולם האובייקטים החיצוניים, נקרא להם ככה, כן? אנחנו יכולים להיות מודעים גם לתחושות הגוף שלנו, נכון? יש מישהו שלא מודע לתחושות הגוף שלנו? אנחנו מודעים לתחושות הגוף שלנו בכל רגע ורגע. עכשיו, כשאני אומר את המילה מודעים, אנחנו בדרך כלל מקשרים את זה עם להיות מודע, כן, להיות מודע, אני חושב על זה, אני ער לזה, אני הוגה בזה, אני מודעים, אני מדבר על החוויה הישירה של להיות מודע, לדעת שכרגע יש לי כאב בברך, ידעת שכרגע יש לי כאב בגב, ידעת שכרגע הראש שלי כך או אחרת. מדבר על מודעות ברמה הזאת, מודעות פשוט לחוויה החושית, אוקיי? זאת אומרת, גם אלה מבחינתנו אובייקטים, גם החוויה של מה שנתפס כפנים, כאני או כשלי. זאת אומרת, אנחנו חשים את הוויברציות, את התנועה בתחושות, אנחנו חשים את הטמפרטורה, כל המאפיינים. הם לא נבדלים משום תחושה אחרת מלבד ההרגשה שזה שלי, לא חיצוני. ומה בדבר המחשבות שלנו? מה בדבר מצבי התודעה שלנו? אנחנו יודעים מתי אנחנו עצובים או שמחים או כועסים או קצרי רוח, נכון? אנחנו מודעים לכך, נכון? אנחנו מודעים למחשבות שלנו. אנחנו יודעים מתי אנחנו חושבים, מתי אנחנו לא חושבים. זאת אומרת, יש מודעות בלתי פוסקת רגע אחרי רגע, גם למה שנתפס כחוץ, גם למה שנתפס כפנים. זה ברור עוד כאן? על מה אנחנו מדברים? אוקיי. אבל השאלה המעניינת מבחינתנו זה מי או מה מודע לכל אלה. בין אם זה חיצוני ובין אם זה פנימי. מי או מה מודע באמת לכל האובייקטים האלה? מי אותו אני שכל הזמן החוויה שלו היא חוויה של פשוט מודעות רציפה בלתי פוסקת לכל האובייקטים, בין אם זה פנימי, בין אם זה חיצוני. אוקיי, בין אם זה צליל מבחוץ, בין אם זה תחושה בגוף. אוקיי? כי אם כל אלה משתנים וחולפים, אם כל אלה עוברים, בין אם זה חיצוני ובין אם זה פנימי, צורות, צבעים, צלילים, טעמים, ריחות, מחשבות, מצבי רוח, תחושות כאלה ותוך, מה נשאר? מה נשאר? כל אלה באים, כל אלה בתנועה, באים וחולפים, באים וחולפים. אבל מה נשאר? דבר אחד נשאר, זה מין יסוד אחד תמיד נשאר. נשארת המודעות לכל אלה. נכון? נשאר הרקע, נשאר הידיעה, הרציפה של כל אלה, כל האובייקטים, פנימיים וחיצוניים. אוקיי? אתם עדיין איתי, תגידו לי מתי שהלכתם לאיבוד. בסדר? אוקיי. כי כשאני מתבונן באמת פנימה כדי למצוא איזשהו אני לא מוצא שום דבר מלבד אותה מודעות שלא משתנה אף פעם. מלבד אותה מודעות שלא משתנה אף פעם. מה אנחנו יכולים, איך אנחנו חווים את המודעות, אז מה אנחנו בכלל יכולים לומר עליה? כן? אין ולא יכול להיות לה איזה שהן תכונות. התודעה תנסה להדביק לה תכונות כאלה ואחרות, אבל אין, אתם מכירים רגע שבו לא הייתם מודעים, לא במובן של לחשוב על הדברים. כן? אין לנו בחוויה שלנו שום רגע כזה, אוקיי? אז יחד עם זה, זו התחושה האינטימית, המיידית, שהכי מוכרת לנו, היא כל כך מוכרת לנו, היא כל כך החוויה הישירה שלנו, שאנחנו לא צריכים בכלל לחשוב עליה. זה לא עניין של פילוסופיה, זה לא עניין של להרהר בזה עמוקות. זו החוויה הישירה שלנו. אנחנו מודעים בכל רגע ורגע לכל הקלט החושי שלנו. מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת, זו תחושה שאף פעם לא עוזבת אותנו. אני נוכח, אני מודע, איך שנקרא לזה, אבל אני לא איזה דבר שניתן לתפוס אותו, אם אני מנסה לראות מה זה אותו אני. וכדי להתחיל ולהבין את זה בצורה יותר עמוקה, צריך להתחיל קצת ולפתח את היכולת לתרגל את המודעות למודעות עצמה. לתרגל את ההבנה שאנחנו מהי אותה מודעות שאנחנו כל הזמן מודעים אליה, כן? אג'אן צ'ה, המורה של המורים שלי, הוא לימד שזה היה הלימוד, אתה נאמר, הלימוד העיקרי שלו, בין הלימודים העיקריים שלו, אז בכל אופן הכי משמעותי, שחשוב להבחין בין תודעה לבין הפעילות של התודעה. בין מודעות לבין האובייקטים של המודעות. חשוב להתחיל להבחין בין תודעה לבין הפעילות של התודעה, או בין מודעות לבין האובייקטים של המודעות. למשל, השתוקקות זה פעילות של התודעה, זה פעילות, זה תנועה הלאה, לעבר משהו. אני רוצה, אני כאן, אני רוצה להגיע, אני רוצה לקחת, אני רוצה... השתוקקות זה תנועה לעבר משהו, נכון? זו התנועה, זה הביטוי של השתוקקות, כן? אבל התודעה עצמה או למודעות עצמה יש פשוט את ה, כמו שהוא קרא לזה, הטבע של הידיעה. הטבע של הידיעה. והידיעה הזו היא בדיוק ההפך מהבורות. אם בורות, אביג'ה, המונח בפאלי, מתורגם כאי ידיעה, כן, האה, התחילית של האה, זה השלילה, זה אי ידיעה, אז ויג'ה זה ידיעה. על הידיעה הזו הוא מדבר. על אותה ידיעה, אותה מודעות רצופה, בלתי נחלקת, שאין לה תכונות, היא לא מתחילה באיזשהו מקום, לא מסתיימת באיזשהו מקום, היא תמיד תמיד נוכחת. וזה לא היא, הנה אנחנו מגיעים למגבלות של השפה. אנחנו אומרים היא ואנחנו נתחיל לחפש אצלנו, פה או שם או איפה, יש לי מודעות, אין לי מודעות, זה עזב אותי, זה היה לי, אולי אני אתרגל טוב, אז אני אפתח. אנחנו מתחילים לייחס לה, זה מה שהתודעה יודעת לעשות, מנסה לתפוס אותה. לתפוס זה לתת לה שם וצורה, לייחס לה תכונות. אז שאג'ן צ'ה מדבר על זה, זה נורא יפה, איך הוא אומר שזו האינטליגנציה המולדת של המודעות. זה נורא יפה לחשוב על זה ככה, האינטליגנציה המולדת של המודעות. אם יש תכונה, אם יש איכות, זה זה, אוקיי? והוא לימד פשוט שהוא מדבר על להיות הידיעה. Be this knowing, זאת אומרת, הוא לא דיבר באנגלית, אבל אני אומר, להיות הידיעה, כן? להיות פשוט הידיעה. כזה מין דרך להתחבר באופן ישיר אל הטבע היותר עמוק שלנו, ניתן לומר, לטבע המקורי שלנו. זאת אומרת, והגישה היא בדיוק באמצעות אותו אימון, אותה הבחנה, אותה התבוננות, אותה התחלה של להיות ער לכך שבכל רגע ורגע המודעות הזאת קיימת. הכל עובר, הכל חולף, הכל בתנועה, הכל קם ונולד. מת, חולף, עובר, אבל אותה המודעות תמיד, תמיד נוכחת. כמו תחשבו, זה כמו מסך וכמו מה שמופיע על המסך. והרבה פעמים אנחנו פשוט מפספסים את זה, כי אנחנו, בדיוק כמו שאמרתי לפני רגע, מסתכלים רחוק מדי. אני מתחיל לחפש את המודעות. התודעה יודעת רק לחשוב בצורה הזאת, רק לתפוס בצורה הזאת, אוקיי? ובמקום זה אפשר, כפי שהוא מלמד וכפי שהמורים שלי לימדו, ואני גם אוהב ככה לעבוד עם זה, אפשר פשוט להתחיל ללמוד ולהירגע לתוך התחושה המיידית הזו של הנוכחות המולדת והמודעת של הכאן ועכשיו, אוקיי? ויש פה עוד איזה מילת עזרה, המודעות הזו היא אולי מאוד מאוד אינטימית, אבל היא לא זהות עצמית. כי הבודה הכיר אותנו טוב טוב, והוא ידע שאנחנו מיד נהיה מוכנים להבין כבר שאנחנו לא בהכרח לגמרי הגוף הזה, ואנחנו אולי גם אפילו לא בהכרח התודעה הזו, אבל הנה, יש עוד משהו אחרון לאחז בו, אז אני המודעות הזאת. אני המודעות הזאת, שלא ניתן להגדיר אותה, אבל זה... הבודה מאוד מאוד נזהר לא ללכת לשם. לא ללכת לשם, שלא נ... מה קרה? בסדר, עכשיו בסדר. אוקיי. שלא נזהה את עצמנו כאותה מודעות. זאת אומרת, אנחנו מכנים להבין שאנחנו כבר לא לחלוטין הגוף הזה, אנחנו מכנים להבין שאנחנו אפילו לא לחלוטין התודעה הזו, כן? אנחנו לא הגוף תודעה הזה, אבל איכשהו אנחנו ננסה לאחז, התודעה לא הרע, תנסה לאחז באותה מודעות. אוקיי, אז אני לפחות המודעות הזו, אוקיי? והיה איזה נזיר אומלל אחד שהבודה, שהוא עיז לומר, הוא התייחס להכרה, אבל זה אותו דבר ש... שהכרה היא משהו יציב, איזה יסוד שלא משתנה אף פעם, אז הבודה פשוט, אנחנו תרגמנו את זה בספר שלנו, קרא לו שוטה שכמוך, טיפש. איפה שמעת אותי ממש בצורה מאוד בוטה בסוט הזה? איפה שמעת אותי פעם מתייחס, פעם מתאר את ההכרה כאיזה משהו קבוע שרק נודד מפה לפה, מפה לשם? ממש יורד עליו, כדי לא ללכת למקום הזה שמייחס איזושהי... האחזות לאיזושהי מהות שאולי פחות נתפסת. וכשם שבתרגול של תשומת לב, המיינדפולנס, התרגול הרגיל שאנחנו מכירים, אנחנו עובדים על התבוננות באובייקטים הנתפסים, באובייקטים שהמודעות מודעת להם, אנחנו יכולים להתחיל וגם להבחין במודעות עצמה. פשוט במודעות עצמה, וזו הסיבה שאחד השמות של התרגול הזה זה הקיין. הקיין הזה אחד, זה המילה אחד, זה הדרך האחת, כן? או הדרך לאחד. זאת אומרת, זה הדרך הבאמת השלמה והשקטה שמאפשרת לנו באמת להתלך בעולם בלי להיות מטולטלים ככה בין המשיכה והתחייה, בין ההשתוקקות לנעים, ובין ההשתוקקות להיפטר מהלא נעים. ולכן בתרגול אנחנו מתחילים, וזו ההזמנה שלי, מתחילים להתחיל לשים לב באופן יזום, להפנות את תשומת הלב למודעות עצמה, פשוט להיות מודעים לכך שאנחנו מודעים בכל רגע ורגע. אוקיי? פשוט להיות מודעים לכך שאנחנו מודעים. אבל כאשר באופן בלתי נמנע תעלה השאלה, כן, המתבקשת, אבל מי חווה, בסדר, אני אוקיי, אנחנו שמים. אמרת לשים, אנחנו שמים לב, אנחנו מודעים. אבל מי חווה, מי מודע, כן, מי הסובייקט כאן, אז אין לה תשובות אמיתיות. כי התשובות היחידות שאנחנו נדע לתת, זה התשובות שאני רשמתי לי, מי החווה, מי המודע, אילן. אילן זה שם, אוקיי, אילן. מורה למדיטציה, אבא, כל אלה אובייקטים, כל אלה תוויות שהתודעה יודעת להניח על אובייקטים, כן? זהויות, זה פשוט אבני הבניין של אותו מבנה שאנחנו קוראים לו אישיות או אגו. אלה התשובות היחידות שהתודעה יודעת לספק, והן כולם באות מתחום הידוע, כן? זה שם, זו מהי מודעות, אין באמת אפשרות לתת תשובה. אין באמת אפשרות להגדיר אותה, אין באמת אפשרות לחשוב עליה בכלל. אבל ברור לנו לחלוטין שבכל רגע ורגע היא אכן מתקיימת באיזשהו אופן. אנחנו רק לא יכולים לייחס לה תכונות, אוקיי? וכמו שאג'אן סומדו, המורה של המורים שלי, אומר את זה בצורה מאוד יפה. הוא אומר, תתחילו להבין ש... העין, כן, יכולה לראות את כל מה שהוא לא, את הכל חוץ מ, את מה היא לא יכולה לראות? את עצמה, את עצמה, נכון? העין יכולה לראות את הכל חוץ מאשר את עצמה. הוא אומר, אבל אני יודע שאני רואה. הידיעה הזאת כל הזמן מאוד מאוד ברורה לי, אוקיי? אז מהי המודעות? אין באמת אפשרות להשיב, כי ברגע שיש תשובה, המודעות פשוט הופכת לעוד אובייקט. וחוזרת שוב הדואליות של יודע שיודע משהו, אוקיי? שיש משהו ידוע. אני שחווה ויודע. ובאמת במודעות אפשר רק אולי יותר לחוש כעצם הנוכחות שלנו. היא יותר, ניתן לומר ככה, המרחב הזה שבו, החלל הפנימי שבו, בו אתם תופסים עכשיו את המילים שלי והופכים אותם למחשבות, אוקיי? ובאדווייטה, בתורת או בדרך האישניות, אז נהוג לחנות את זה כ-I am, זאת אומרת, אני הנני, סיב נזכיר את ההנני הזה, כן? אני הנני, כן? שזה הרקע, התשתית, בעצם היסוד לכל חוויה, לכל הרגשה ולכל מחשבה. והתפקיד היחידי שלנו, בשעה שאנחנו מתחילים לעבוד בצורה מיומנת עם ההתבוננות הזו, זה פשוט למצוא את האיזון ביניהם, כי הם לא באמת נפרדות, ככה ששלובות. אז אנחנו, שאנחנו שואלים מי אני, אנחנו לא באמת יכולים וגם לא צריכים להיפרד מהקליפה שלנו, נגיד מהאגו, מהאישיות, איך שלא נקרא לזה, כן? אנחנו רק צריכים לדעת שזה יותר קליפה ולא ממש המהות של מי שאנחנו, כן? או של מה שאנחנו, בסדר? ואנחנו יכולים ללמוד ולעבוד איתה ולהתחיל לחקור, כי מה האישיות בסופו של דבר? למה אנחנו קוראים אישיות? למה אנחנו קוראים אישיות? זה יהיה תמיד, היא נבנית איכשהו, זה רק כמה דברים שרשמתם, DNA, כן? DNA, יש לנו היסטוריה משפחתית, חברתית, תרבותית ועוד אין ספור מרכיבים שאין לנו שום יכולת לדעת מה הם בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מזהים את עצמנו עם הגוף והיכולות שלו, עם האינטלקט והיכולות שלו, עם הכישרונות שלנו, עם הכישורים שלנו, עם כל מעגלי החיים שלנו, הורים, משפחה, תרבות, חברה, גיל ושם, ובעזרת הזיכרון שמחזיק את כל המבנה הזה כמו דבק, אנחנו בונים לעצמנו תמונת אישיות ואומרים, זה אני. כל המצבור הזה. על זה אנחנו מניחים את האצבע, אוקיי, ואנחנו נרגעים. זאת אומרת, וההזדהות, דיברנו על זה בשיחה הקודמת, היא, המשמעות שלה זה בעלות, תחושה של בעלות. זאת אומרת, יש תחושה ברורה שאנחנו הבעלים של התכונות שלנו, של הגוף שלנו, של הידע שלנו, אפילו של הפוטנציאל שלנו. אני עוד לא כאן, אבל אני יום אחד אהיה. זאת אומרת, אבל אני, ברור לי שאני הבעלים אפילו של הפוטנציאל להתפתח למשהו, אוקיי? זה נחמד לחשוב ככה. בקיצור של האישיות שלנו במילים אחרות. זאת אומרת, ואנחנו משוכנעים שאנחנו יודעים מי אנחנו בגלל שאנחנו מודעים לעצמנו. בגלל שאנחנו מודעים לעצמנו, בגלל שאנחנו חושבים על עצמנו, והיכולת הזו לחשוב ולהיות מודעים לעצמנו רק מחזקת את התחושה של ההזדהות והבעלות שרק מתדלקת את האישיות הזו כל הזמן. וכל עוד אנחנו לא מטילים ספק, אבל באמת מטילים ספק בסיפור הזה, הסיפור הזה של האני, של העצמי, שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו ומגינים עליו בכל הכוח שלנו, אנחנו חיים בבורות. מה זה חיים בבורות? אנחנו שמחים ומסופקים כשהתנאים הם בעדינו, והופכים להיות אומללים כשהם משתנים, והם הופכים להיות נגדנו מבחינתנו. אז בלי שמישהו ייפגע מחוגי המקצוע, אני באמת, יש לי את כל הערך והערכה, והבת שלי לומדת את זה, אז מה אני אגיד? אז טיפול פסיכולוגי. טיפול פסיכולוגי יכול לעזור באמת זמנית, ולשקם אגו פצוע זה לא דבר של מה בכך. הוא צריך אגו בריא. מי הזכיר את זה פה?
סטיבן,
שצריך אגו בריא בשביל להרוס אותו? שקודם שיהיה ושיהיה מה להרוס בכלל? אז כן, אז בכיוון הזה, אוקיי? אבל הטיפול הוא לא בבעיה האמיתית. הטיפול הוא באמת לא בעיה האמיתית. זה סוג של תחזוקה כזו, כי אותו מנגנון של הגנה עצמית, הגנה עצמית על הסיפור הזה, שאנחנו קוראים לו אגו, אישיות, או איך שלא נקרא לו, השם פחות חשוב, זה הרפלקס הכי מותנה שלנו. אפשר לראות שזה מתוכנת ממש לכל תא בגוף, ממש מתוכנת לכל תא. מבחינתנו כל המבנה הזה של האני, של האגו, של האישיות, צריך להיות מוחזק ושמור ממש כאילו זה היה יצור חי, ובמידה רבה זה באמת יצור חי. ברגע שמישהו זורק לנו, ברגע שמישהו זורק לנו איזה הערה, או איזה מבט עקום, כמובן כפי שאנחנו מפרשים את זה, אוקיי? כל המנגנון הזה, כל המנגנון הזה נדרך מיד לאיזה מין פעולה אימפולסיבית, איזה ממש רפלקס מותנה, אל תאמינו לי, תבדקו את זה על עצמכם, כן? של פגיעה, של מגננה, והרבה פעמים גם של תוקפנות או התכנסות, אתם, fight and flight, אתם מכירים את התגובתיות הזו, אוקיי? אבל השאלה המעניינת מבחינתנו, מה באמת נפגע כאן? מה באמת נפגע כאן כשזה קורה? מה באמת נפגע כאן, אוקיי? מה באמת צריך את כל החומות האלה ואת כל המגננות האלה? מה באמת מרגיש פגוע, לא רק נפשית, גם פיזית, נכון? הפגיעה היא גם, הפגיעה הנפשית הופכת להיות מצוקה פיזית הרבה פעמים, כשהיא ממש ממש קשה. והשאלה שלנו, הזמנה שלנו, באמת אם אפשר לחקור את זה, לעצור לרגע את התגובה האוטומטית הזו, את הרפלקס המותנה הזה, כן? ולראות איך המנגנון הזה פועל, מה בעצם קורה ברגע הזה, ממש ברגע הזה. איך המילה שנאמרה או המבט שנזרק מפעילה איזה מין מנגנון סריקה כזה, ככה המנגנון הזה עובד, מנגנון סריקה כמו הרד דיסק כזה, שמזהה מיד בזיכרון את כל אינספור המילים הדומות או המבטים הדומים שנזרקו אי פעם, ההשוואות והשמות, ואיך כל המאגר הזה מיד מציף את המערכת ומשדר לגוף איזה כל מיני סיגנלים, אותות כאלה שגורמים לו להגיב בהתכווצות, בחנק, במחנק, כל בדמעות שמזינות עוד מחשבות נוספות, והפנצ'ה הזאת והרכבת הזאת דוהרת בלי הפסקה, וכל זה רק בגלל שאנחנו מאמינים שאנחנו זה המבנה הזה, האגו הזה, האישיות הזה, איך שלא נקרא לזה. אנחנו משוכנעים שזה אכן אני. אוקיי, לא מטילים בו לרגע ספק, ממש כך. זאת אומרת שאני אומר אני פגוע, זה לא רק אמירה. אני פגוע, נעלבתי, פגעו בי. אני ממש מרגיש, חושב, מאמין ומרגיש שאני אכן פגוע. זה לא רק התבטאות ככה בעלמה, אוקיי? זה מבטא את התפיסה של הבעלות האוטומטית הזאת על הפגיעה, את ההזדהות עם הפגיעה ועם הזיהוי שלנו את עצמנו עם הפגיעה הזו. ולכן בהתהוות המותנית, כמו שאמרנו בשיחה הקודמת, הבודה מדבר ממש על לידה. כן? נולד באותו רגע יחד עם המבט הזה וכל המנגנון שתיארנו, לכן התיאור הזה הוא כל כך מדויק, הוא כל כך, הוא עושה תהליך של פירוק כדי להראות לנו איך הרגעים האלה נוצרים. כן? נולד שם ממש באותו רגע אילן הפגוע. עם המבט, כל התהליך הזה הוא אוטומטי. זו הזהות שלי, זה מי שאני. אבל להתבונן בחוויה ולראות שעכשיו נוכח אלבון בתודעה, התודעה המוצפת, התודעה הרוויה עכשיו באלבון, כן? ויש לו ביטויים בגוף, יש עכשיו אלבון בתודעה, זה מצב התודעה, כן? ויש לו ביטויים כמובן בגוף, וכל הגוף תודעה הזה רווי ומוצף פגיעה, זה דבר אחר לגמרי. להיות מסוגל להתבונן בזה באופן הזה, כך. אתם יודעים, אני... בריטריט האחרון שלי בגאיה הארס, זו חוויה כל כך חיה, למרות ש... בעצם לא עבר כל כך הרבה זמן זה. אז בלילה אחד, ככה בדמדומים של לפנות בוקר, פתאום התעוררתי עם הרגשה ש... זהו, הגיע הרגע. ממש כך. אתם יודעים איזה רגע. זה בטוח, הנה, עכשיו זה מגיע, עכשיו זה הגיע. בלי שום, לכאורה בלי שום סיבה מיוחדת, לא חלום ביוטים, לא שום דבר, פשוט פתאום פקחתי את העיניים ואמרתי, זהו זה. והכל היה בסדר, זאת אומרת, לא הרגשתי לא טוב או משהו, פשוט התעוררתי באיזה מין ידיעה מאוד מאוד ברורה שזהו. עכשיו אני צוחק, אבל זה היה מאוד מאוד מפחיד. ובאמת, ככה די מהר הרגשתי שמתחיל להיבנות שמה חרדה מאוד מאוד עמוקה. באמת חרדה מאוד מאוד עמוקה. והכל, והתחילה הרכבת של המחשבות וכל מיני עידנויות כאלה, אני לא יודע אם זה עבר עליכם, אם לא עבר אז שלא יעבור, אבל... אוקיי, אז למה פה? אז בסדר, אבל לפחות בבית, על יד... אז אולי מחר, אולי ש... אני לא יודע, ימצאו אותי, לא ימצאו אותי, לא משנה מה, אבל... עכשיו זה מצחיק, אבל... ובאמת, וכל הביטויים הגופניים, זה אקרה, נשמע, כל מה שאתם מסוגלים לעלות על הדעת, באמת חוויה קשה. אבל יחד עם זה, ממש די צמול, אני לא יודע, במונחים של זמן, לי זה היה נדמה נצח, אבל זה היה די קרוב לזה, פתאום גם הבליחה שם ידיעה שאני לא יודע מאיפה היא באה, אני לא יודע. הייתה שם ידיעה מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד ברורה, כמו הידיעה מקודם שזה עכשיו הרגע, שמה שיש כאן עכשיו זו חוויה של גוף תודעה בפאניקה, במה שאנחנו יכולים לקרוא פאניקה. יש כאן גוף תודעה בחוויה של פאניקה. והידיעה הזו פשוט הופיע. פשוט נהיה ברור, עכשיו אני מנסח את זה במילים, אחרי זה ניסחתי לעצמי זה במילים, אבל ידיעה שהיא לא מנוסחת במילים, אבל היה ברור שיש כאן חוויה של גוף תודעה במצב של פאניקה, חוויה של פאניקה. ועצם הידיעה הזו מיד מיד התחילה לפוגג את התהליך. מה זה לפוגג את התהליך? התהליך נהיה מעניין בכלל. אני לא צוחק, התהליך נהיה מעניין. זה היה חוויה מאוד עצמתית כזאת. אבל התהליך נהיה מעניין. זאת אומרת, נוצרה איזה מין סקרנות על מה שקורה. זאת אומרת, ויחד עם ההתבוננות הזו, גם כל הסימפטומים הגופניים התחילו ככה להרגע, והמחשבות והחליפו מחשבות, וככה די מהר זה כל העסק התפוגג, והייתה פשוט, המודעות לחוויה הזו, אבל כאילו קצת משקיפה כזה, וזה, ככה זה היה. וזה באמת פוגג את זה. זה לא שאמרתי לעצמי, תשמע, עזוב, זה גוף חוויה. זה לא ברמה הזאת של דיבור, של איזה מין אוטוסוגסיה. פשוט זה... רגע, אם יש שאלות... רצית לשאול? אוקיי. אז זאת אומרת כי כשאנחנו באמת עוצרים לרגע ופשוט נוכחים, בלי להירתע, בלי להתכווץ, בלי... מאפשרים לעצמנו באמת לחוש את מה שעולה, את מה שאנחנו חשים בגוף, בנפש, לראות איך זה מתהווה, ממה הוא מורכב, ממה הוא נוצר, רואים את התהליך ככה יותר באופן הזה, אז קורה שם משהו באמת מופלא. ניתן לומר, האור הזה של המודעות נוכחות הזו, האור של המודעות נוכחות פשוט מתחיל לפוגג את מה שאנחנו קוראים לו את הבורות, או את ההזדהות האוטומטית הזו, והריקות של המבנה הזה שאנחנו משוכנעים כל כך שהוא אני, היא פשוט נחשפת. זאת אומרת, ההזדהות או הזיהוי הזה פשוט נקטע. נקטע רגעית אמנם, אבל הוא נקטע. זאת אומרת, המעגל הזה נעצר, המעגל הסמסרי הזה, ואז דבר באמת מופלא לא פחות נכנס לפעולה, השלמות של הרגע הזה, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה יותר טובה, אבל השלמות של הרגע הזה, זה כי באמת רק המחשבה שלנו, רק החשיבה שלנו על האירוע באופן הזה, זה אני, זה שלי, זה קורה לי, היא זו שמייצרת את תחושת הנפרדות הזו. שאליה אנחנו יכולים להתייחס, אבל כשאין הפרדה והמודעות נוכחות הזו פשוט נוכחת ונוגעת, אז במה שהיא נוגעת הוא כבר משתנה. וכדי שזה ישתנה, אנחנו צריכים באמת לאמן את עצמנו להטיל את הספק הזה. אם אנחנו באמת יכולים לשאול מי באמת נפגע כאן. לא צריך ללכת לחוויות כאלה דרמטיות, אבל מי באמת נפגע כאן? או מה באמת נפגע כאן? ולא לרוץ ישר לתשובה הידועה, זה רק האגו שלי, כן? כי האגו, השיר, זה שייך כבר לתחום של הידוע, כן? מה שאנחנו מכירים. אבל מה באמת קורה בפועל כשאנחנו מתבוננים ככה? מה באמת נפגע, אם ניתן לומר? כאשר לוחצים על הכפתורים שלי ואני שוב מרגיש או דחוי או... אני יודע מה, מבודד, מתעלמים ממני, לא רואים אותי, אני לא קיים. מה אני אמצא שם אם אני באמת מנסה להתבונן באופן הזה, ולהקשיב, לא פחות חשוב, ברגע שהתחושה של הפגיעה עולה, של האלבון, או לא משנה מה, לנסות לראות אם יש איזשהו גרעין, איזושהי ליבה שבה מרוכז כל זה, מה אני אמצא תמיד? אוקיי? נמצא איזה מין רשת, כן? איזה מין רשת של דעות, של דימויים, של זיכרונות, שאיכשהו מחוברים לתחושות גופניות ואמוציונליות, שממש זועקות מכאב וכעס ומחפשות הגנה, אבל מה באמת הגרעין של זה? יש איזשהו גרעין. מה באמת הגרעין שזה? אם אני באמת מוכן, וזה עניין של אימון, אם אני באמת מוכן לא לדעת, לא לרוץ ישר לידוע, כן? כי אני לא משחק בנדמה לי, ואחרי שיבשתי את כל המאגר של התשובות האפשריות, שהן כולם מתחום הידוע, זאת אומרת, מהתחום שהזיכרונות, מה ששמעתי, מה שאמרו לי, לא חשוב מה, מה באמת נשאר? זו השאלה החשובה, מה באמת נשאר? מה באמת נשאר? אם אני באמת מתבונן ומקשיב ונוכח, כן? אני יכול לראות את התודעה, את העצמי, את האגו, לא משנה איך נקרא לזה, כאילו מתרוצץ ככה, מחפש תשובה, מנסה לנחות על איזה משהו, מנסה לעצור, ורק אחרי שהוא מתייאש, כן, כתבתי מתייאש עם גרשיים כאלה, רק אחרי שהוא מתייאש, אז באמת מסתרר דממה, באמת מסתרר דממה. ויש רק הקשבה, באמת הקשבה, בלי ידיעה, בלי ידיעה, יש רק הקשבה. ולמרחב הפתוח הזה אז נכנסים הכל, הכל נכנס, בלי הפרעה. הקולות מבחוץ והקרקור של הבטן והמחשבות והזמזום של המזגן ואין פנים ואין חוץ ואין אני ואין אין, אין מישהו שנפרד מכל זה ובאמת רק החיים שפועמים עם כל פעימה של הלב, זה מה שקורה, זה מה שקורה, זה מה שמוחש, זה מה שמורגש, ואם אנחנו לא נתנגד לחיים ולא נשים את עצמי המדומה הזה שלנו מחוץ לאירוע, מחוץ לחיים, ולא יהיה שם אף אחד שישפוט את זה, שיתנגד לזה, יפחד מזה, ייפגע או יעלה, ואז כל תחושה תחלוף, כן? כל תחושה תחלוף, וכל מחשבה תתפוגג פשוט כי זה טבען של התופעות, של הדמות, זה הטבע של החיים, כן? אלה המאפיינים של הקיום, כן? אניצ'ה ואנטה ודוקה, אם אנחנו אכן לא רואים את זה כך, בהפסקה של דוקה. ושם, בלב ההוויה הזו, יש תמיד חופש. יש תמיד חופש. יש תמיד חופש. יש שקט. והחופש הזה בעצם עשוי, אם ניתן לומר, גם את העשוי, כתבתי בגרשיים כאלה, מאותה מודעות נוכחות טהורה. אותה מודעות נוכחות תורה, כמו כל רגע אחר של החוויות שלנו, אם אנחנו באמת מפשיטים אותם מכל מה שאנחנו מלבישים עליהן. יש משפט שהמורה שלי תמיד אומר, כי תיסרו, ואני מאוד אוהב אותו, כי הוא ממש נוגע בלב, זה בפאלי זה, וימותי שרה סבד אמה, זאת אומרת, וימותי זה חופש, שרה זה האסנס, התמצית, המהות, סבא זה כל, והדמות, התופעות, המהות של כל התופעות, כולל התופעה הזו, שאתם רואים מולכם, היא חופש. היא חופש. ואנחנו צריכים לראות את זה, אנחנו יכולים באמת ממש לדעת את זה, כמו אותה ידיעה שעדן שם מדבר עליה. מה שיכול להבחין בדיכאון הוא אף פעם לא מדוכא. מדוכא אומרים, מדוכא, נכון? מה שיכול, מדוכא, שלא נהיה. מה שיכול להבחין, כן? מה שיכול להבחין בעייפות או בשעמום, אף פעם לא עייף או משועמם. אוקיי? מה שיכול להבחין בבלבול, אף פעם לא יכול להיות מבולבל, להפך, יש שם בהירות וצלילות שרואה שמאפשרת בכלל את ההבנה או את הראייה הזו. יש היווכחות ישירה או טעימה ישירה מהחופש הזה שעליו מדבר הבודה. אדן צ'ה, אני חושב שהבאתי את זה. אדן צ'ה מדבר על זה נורא יפה, באמת נורא יפה. כן, וככה הוא כותב. לילה אחד היה פסטיבל בכפר, קצת אחרי השעה ה-11. כאשר תרגלתי עם מדיטציה בהליכה, התחלתי להרגיש הרגשה מוזרה. למעשה התחושה הזו, מין סוג של רוגע ונינוחות בלתי רגילים, הופיעו לראשונה כבר במהלך היום. כאשר עייפתי מההליכה, עצרתי בבקתה קטנה מכוסה בגג עשב כדי לשבת קצת, ושם חיכתה לי הפתעה. לפתע תודעתי השתוקקה לשלווה באופן מיידי כל כך, שבקושי הספקתי לקפל את רגליי תחתיי. הכל קרה מעצמו. כמעט מיד התודעה הפכה להיות באמת שקטה. התחושה הייתה של יציבות מלאה. זה לא שלא יכולתי לשמוע את קולות החגיגה מהכפר, עדיין יכולתי לשמוע אותם, אבל אם לא רציתי, הייתי יכול גם שלא לשמוע אותם. זה היה מוזר. כשלא שמתי לב לקולות, הייתה דממה. כאשר רציתי, שמעתי אותם, אבל לא הרגשתי שום התנגדות לכך. ההרגשה הייתה כאילו קיימים בתוך התודעה שלי שני אובייקטים שנמצאים שם ביחד, אך אין ביניהם קשר. ראיתי את הדעת שלי, את המודעות, את הדעה, לא משנה, ואת אובייקט המודעות שלה כשהם נפרדים ומובחנים זה מזה, כמו קומקום ומרקקה שמונחים ליד מושבו של נזיר, זה עולם הדימויים של הג'נצ'ה. הבחנתי שכאשר התודעה שרויה מאוחדת בסמאדי, אם אתה מפנה את תשומת הלב כלפי חוץ, אתה יכול לשמוע את הקולות, אבל אם אתה מניח לה לשהות ברקות, היא לחלוטין דוממת. כאשר הכל נתפס, הכל בקוף, הכל נתפס, יש תפיסה של הכל, יכולתי לראות שהמודעות נפרדת מן הכל. התעמקתי בכך. איך זה יכול להיות אחרת? זה פשוט כך. הדברים אינם קשורים זה לזה. המשכתי להרהר בנקודה הזאת עד שהבנתי. זה מה שחשוב. פה יש לו משחק מילים בפאלי. כאשר הרצף, שזה נקרא שנטתי, זה משחק מילים שמסתדר. כאשר הרצף, שנטתי, בין הדברים נשבר, יש שלוות נפש, שנטי. אז הוא משחק עם שנטי ושנטתי. פאלי כנראה עובד יותר טוב. כאשר הרצף בין הדברים נשבר, יש שלוות נפש. קודם היה שנטתי וכעת נולד מתוכו שנטי. אוקיי, קודם היה הרצף הזה וכעת נולד מתוכה שלוות הנפש או השקט. המשכתי במדיטציה שלי. תודעתי הייתה שוות נפש או באיזון נפש לחלוטין לכל התופעות החיצוניות. ובאמת ניתן לתרגל את זה. ניתן לתרגל את זה באופן מודע כתרגול יזום. זה עוד לא ניבנה, זה עוד לא שחרור מלא, אבל זה לפחות, בוא נגיד, צעד לכיוון האפשרות להתבונן על המציאות, להתבונן על עצמנו, להתבונן על הדברים באופן ער יותר, בוא נאמר כך. השעה שאנחנו יכולים לראות שיש את המודעות, שוב, אנחנו תמיד במלכודת השמות, המודעות, הנוכחות, שהיא לא דבר, שהיא לא משהו, אבל היא איכות שקיימת אצל כולנו, לא צריך לרוץ ולחפש אותה בשום מקום. טבע ההוויה שלנו. ויש את עולם האובייקטים. לראות איך התהליך הזה מתרחש. איך אנחנו יכולים גם לא להתהוות באופן הזה שדיברנו עליו. אולי יש עוד כמה דקות בסוטרה של הסוטרה הידועה שבה הבודה מנחה את בהיה. הגיע אליו, הסיפור נורא יפה, אני לא אקרא את כולו, אבל הגיע אליו מתרגל כדי לבקש אותו שיורה לו, ילמד אותו את הדרך, את הדרמה, אבל בתמצית, זה לא היה מתאים לבודה, הוא היה בעצם סיבוב נדבת המזון שלו, אבל בהיה היה מאוד מאוד חשוב לו, ואז הוא הפציר בו עוד פעם, לא נתן, והבודה שוב פעם אמר לו לא, וכשמבקשים מהבודה פעמיים, אז לא יודע, בפעם השלישית אז הוא נאתר, ואז הוא נתן לו את הלימוד הבאמת הכל כך רדיקלי, כל כך מתומצת, לא אקרא את כל הדרשה, אבל הוא אומר לו, כך בהיה עליך להתאמן. כאשר בשבילך רק הנראה יהיה במה שנראה, רק הנשמע יהיה במה שנשמע, רק המוגש יהיה במה שהוגש, רק הנתפס יהיה במה שנתפס. זאת אומרת, הוא עובר על כל הקלט החושי שלנו, כל הקלט החושי שלנו. אז בהיה, אינך עם זה, כאשר אינך עם זה, אתה לא בזה, כאשר אינך בזה, אינך כאן, שם או ביניהם. זאת אומרת, הוא אומר לו, כשאין מולך אובייקט, לא מתהווה מולו גם אני. לא נולד ביחד איתו גם אני. שאתה לא שם ואתה לא כאן, אין כאן ואין שם. זה סופם של האי נחת, חוסר הסיפוק והסבל, סופה של הדוקה. אז אני לא בהיה, אני לא אדם ער, למי שאולי חשב, אז אפשר להירגע מיד. אבל עשיתי לי איזה מין יומן קטן כזה, אני תמיד, אני בריטריט ארוך, אז אני גם ככה. רק אני רוצה לחלוק אתכם את זה, זה קצר. וזה בין להקשיב ולשמוע, בין להקשיב ולשמוע, בין להתבונן ולראות אפשר. יש רבדים לחוויות שלנו. כשהקשבה פתוחה, רחבה, לא אישית, קולות סלילים מופיעים ונעלמים אליהם ללא כל הפרעה. אך לפתע ההקשבה נעלמת ומופיעה שמיעה, כי שמיעה זה שמיעה כבר של משהו. אז זו החוויה שלי שם בגיא ההר, זה גם האובייקטים שעולים. אך לפתע ההקשבה נעלמת ומופיעה שמיעה, פרה גואה, אלא הקולות של הטבע, זה הלך המחשבות שלי, כן? השדות הירוקים, המרחבים הפתוחים. הפרות משוחחות ביניהם, נורא מעניין. הצליל הזה דווקא מזכיר קולות של לוויתנים. מעניין איזה פרה תענה לה עכשיו, מאיזה צד זה יגיע, מתי, ועוד ועוד מחשבות עולות, ורכבת המחשבות והאסוציאציות והדימויים והזיכרונות והציפיות כבר דוהרת, ולא הבחנתי כלל שגם הזמן כבר שם, וגם אני כבר מאוד נוכח, מתענג על החוויה, לא הכל דוקה. רוצה שהיא תימשך, זה גם דוקה אגב, רוצה שהיא תימשך, נהנה להפליג על כנפיה למחוזות רחוקים, חש בגירוי שמייצרת עבור התודעה להמשיך וללוש את החומרים האלה עוד ועוד ועוד, נאחז בה בכל ישותי, ונעלמה ההקשבה שאפשרה לכל הגאייה ולציוץ הציפורים, ולרחש הנשימה ולתפיפת טיפות הגשם על עלי העצים, להופיע ולהיעלם מבלי להותיר סימן במרחב האינסופי הזה, כמו יבשת הרוח שמרידה את פני המים, ללא כל תווית שניתן להתייחס אליה, להתענג עליה או לסלוד ממנה, ללא זמן וללא מקום, ללא פנים או ללא חוץ, ללא כל חיץ ביני לבין העולם, ללא אני וללא עולם, רק הוויה פועמת ורוכשת חיים. אז בואו נשב רגע אחד או שניים בשקט. אז תודה על ההקשבה. אני רוצה מספר הנחיות לתרגול התנועה.